כל הזכויות להקלטה זו שמורות לעמותת אור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מתן תורה. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. מאמר חז"ל זה אומר לנו, בערוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הוא עמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תרייב המצוות שבתורה, עם כל המקראות שבתוכה, אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך. שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכולה אותה המצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה. ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך ליישב דבריהם שבכאן, הנה ערוך לעינינו מאמר שני עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דהלך סני לחברך לא תעביד. התרגום של ואהבת לרעך כמוך, ואידך פירושה הוא זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התרייב מצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שבאים רק כדי לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על היכנה, שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן במצווה הזאת גופה, כי נצטווינו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צורכי כל איש ואיש מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמי, אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים הם מה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צורכי עצמם. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה, כי על כן מזהירה לנו התורה לא תוסף ולא תגרע וכולי. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטה של המצווה הזאת של אהבת זולתו מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברינו על צורכי עצמנו, על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי בפסוק כי טוב לו עמך, האמור לגבי עבד עברי, וזה לשונם. דפעמים שאין לו אלא קר אחד, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר, והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו, וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למוסרו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ. עד כאן לשונו, עיין שם היטב. ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור של אהבת זולתו. שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צורכי חברו כמו מילוי צורכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן, במקרה אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צורכי חברו כמו שהוא ממלא צורכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליו וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב לתנו לחברו לשבת עליו, והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה. ויש לנו להבין קודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות? וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת כבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזוהי כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלוה כנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו עם הנבחר? כמו שכתוב, בך בחר השם וכולי, מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו ונשא ונתן עם עמי הארצות הפיריים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת, ואינו מקובל על הלב כלל. אולם, כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יוטל ספק כלל על הבורא יתברך שלרוממותו אין חקר, שיפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית. והורונו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה והמצוות. פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו מגיע לנברא במידת שפעו הנעים ההולך ומתרבה אליו עד השיעור הרצוי, שבזאת מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו עד שמגיעים לשלמותם הסופי. עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלה ותפארתה של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להאריך. ומתבטאת השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודחזל. רק במילה הפשוטה, דביקות. והנה, מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קט, תישאר עומד ומשתומם על גובה המפליא. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכין ערכו של הנברא השפל. אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא, אשר הבוראים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות להילך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתקדש. אולם, כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בקולותה הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות? והשיבו, דמן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכולה באפי וכולי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מי יגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שמאבד צורתו האנושית. ומתוך שבנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצית על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. ודברים אלו הם עמוקים מכל עמוק, וכבר בארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד עשר הספירות הסתכלות פנימית חלק א'. וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש. כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לבסוף שאלה הוא העשיר, אמור לי, האם כבר נתמלאו כל משאלותיך? וענה הוא, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי, אילו כל הרכוש והחמודות הללו הגיעוני על ידי עסקי עצמי כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתנת ידך בחסד. ויאמר לו העשיר, אם כן לא נברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי אגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה מהצד השני קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלת מתנת החינם מאת הנותן מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלאות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמי, שרק אימה נשלמת כל ההרחבה בכל השלימות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך ויתקדש. וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמי שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים לדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר. אמנם כן, ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי זה, ומבטן מי יצא לנו פגם הבושה ואי הסבלנות האלה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרוב ושווה אל שורשו, וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו ויוהב אותם ויחמדם ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין מקור כללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. כי מתוך שהשם יתברך והתקדש, הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא. לפיכך, כל העניינים הכלולים בו יתברך, ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרוב לשורשנו יתברך. וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה מפני שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך, תהיה זו גם כן נגד טבענו ושנואה לנו. ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכולי, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוחם, כמו הסיכלות והחולשה והעניות. משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו עושה הרגשתנו מאוס וסנו, וגם גורם מכאובים לאין סבול. והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת חסד. כי הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלת טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין העניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רן בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו, להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע לכל. עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה שלו לדבקה בו בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ובמצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשם יתברך. אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבאר לאל, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. ובהיותנו משתבים בענייננו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים או לגועל נפש או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, התברך והתקדש. ואלו הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלה הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הווי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזוהי התכלית היוצאת מקיום התורה והמצוות כולן. מפני שאיר פרא אדם יולד, כי כשיוצא ונולד מחק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות האהבה העצמית הנטבעת בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום, באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש התברך והתקדש, דהיינו מן הקצה אל הקצה. בהיות השורש התברך כולו להשפיע בלי שום ניצוצי קבלה כלל וכלל חס ושלום. ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה המצויה בעולמנו האנושי. וכמו שהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי ההתפתחות הנמצאים באותה הסביבה. והנה, גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ועולם הבא, המכונה שלא לשמה. כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל ובא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהיא בכוונה מיוחדת רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סייתו. רק כשגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שכתבו ז"ל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, שהיא מוגדרת בכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית. יהיה מה שיהיה. ועל ידי הסגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה, אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, הרי נמצא הנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית. וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכוונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אומרם ז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות. ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשי שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית, דהיינו בלי שום הפקת תועלת של משהו בעד עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם הוא עובד לאהבת המקום יתברך. משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו דבר ריק ובלתי מציאותי לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זאת בעזרת אור חוזר ואיזה גמול שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה משתלמת אלא לבסוף. ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו. אולם לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל כיוצא בזה אמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמיוהו דאבדין. פירוש, כל מה שהם המתחסדים עם חבריהם או בעבדות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבה עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע כמבואר. ועל כן, רק מקיימי התורה ומצוות מוכשרים לדבר זה, שבהרגילו את עצמו לקיים את התורה ומצוות לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט נפרש ויוצא מחק הבריאה הטבעית וקונה טבע שני שהוא אהבת זולתו האמורה. וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתם מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמיוהו דאבדין, משום שאין להם עניין העסק בתורה ומצוות לשמה, וכל דבר העבדות לאלוהיהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא גם עבדותם לאלוהיהם הוא משום אהבה עצמית. וממילא לא תארה להם לעולם שום פעולה שתהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע. והננו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הפרש בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בדבר, הכרחו שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. אולם על ידי יגיעה גדולה, נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני כנל, ואז זוכה תכף למטרה הסופית, שהיא הדבקות בו יתברך כמבואר. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת, אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל בשביל האדם להביאו למטרה הנרצית. משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל בה בנקל. וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודה. מה שאין כן המצוות שבין אדם לחברו, הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסובבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא להי גיורא, אשר עיקר הכותף שבתורה הוא ואהבת לרעך כמוך, ויתר תרייב מצוות הם פירוש והכשר אליה, ואפילו המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו, להיותה המטרה הסופית היוצאת מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו ז"ל, לא ניתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל, שהיא הזדחכות הגוף עד שקונה טבע שני המוגדר באהבת זולתו. דהיינו, המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית שבתורה, אשר אחריה זוכה תכף לדבקותו יתברך. ואין להקשות, למה לא יגדיר זה בכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כי זה מטעם המבואר לאל, אשר באמת, כלפי האדם הנמצא עוד בטבע הבריאה, אין הפרש כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו, משום שכל שמזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאותי. ומתוך שאותו הגר ביקש מהלל הנשיא שיסביר לו כללות הנרצה מהתורה, כדי שתהיה מטרתו קרובה לבוא, ולא ירבה בדרך הליכה, כאומרו למדני כל התורה כולה על רגל אחת, על כן הגדיר לו באהבת חברו, משום שמטרתה יותר קרובה ומהירה להתגלות, משום ששמורה מטעויות ומשום שיש לה תובעים. ובהאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לאל בעיקר תוכנה של המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, איך מחייבת אותנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיימה. אכן השכל, שמהטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה שלימה בת 600,000 איש מ-20 שנה ומעלה. כי אז נשאלו, אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת, ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש לדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשה הדבר הזה שהוא כללות התורה אפשרי לקיימה, שיצאה מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. כי זהו ודאי גמור, אם 600,000 איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך, אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה פנוי לגמרי משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, בכל אותם התנאים המבוארים בעוד ג' וד'. כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו? בא בשעה ש600,000 איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר החן בהשגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי אתה הם הנעשו מוכשרים לקיימה. אמנם, מקודם שבאו ונתרבו לשיעור אומה שלמה, ואין צריך לומר בזמן האבות שהיו רק יחידים בארץ, לא הוכשרו באמת לקיים התורה על אופנה הרצוי. כי במספר קטן של אנשים אי אפשר אפילו להתחיל בעניין עסק המצוות שבין אדם לחברו, כפי הכותב של ואהבת לרעך כמוך, כמבואר בעוד ג' וד'. ולפיכך לא ניתנה להם התורה. ובאמור נוכל להבין מאמר אחד מהיותר מתמיהים שבמאמרי חז"ל, דהיינו, במה שאמרו אשר כל ישראל ערבים זה לזה, שלכאורה הוא בלתי מוצדק בתכלית. כי הייתכן, אם מישהו חוטא או עובר עבירה ומכעיס את קונו ואין לי שום היכרות ושייכות עמו, יגבה הקדוש ברוך הוא את חובו ממני? ומקרא כתוב, לא יומתו אבות וגומר, איש בחטאו יומת. ואיך אומרים אשר אפילו הנוכרי לי לגמרי, שאיני מכיר לא אותו ולא את מקומו, נמצאתי ערב בחטאיו. והמעט לך זה, כך הוא ראה במסכת קידושין, וזה לשונם. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. עד כאן לשונו. והנה, עשאוני רבי אלעזר ברבי שמעון ערב גם בשביל העולם כולו, שנמצא לדעתו, אשר כל בני העולם ערבים זה לזה, וכל יחיד במעשיו יגרום זכות או חובה לכל העולם כולו. שזוהי תמיהה על גבי תמיהה. אולם לפי המתבאר לאל, הרי דבריהם זל מובנים ומוסכמים בתכלית הפשטות, כי הנה הוכחנו לעיניים, אשר כל פרט ופרט מהתרי"ג מצוות שבתורה, סובבים על כותבה של המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. ונתבאר שכותב זה אינו בגדר של קיום, זולת באומה שלמה, שכל חבריה מוכנים לדבר.